שלום וברכה. אנחנו עוסקים בתוכנית בנושא חינוך הילדים, ותמיד אנחנו רוצים להזכיר שאחד הדברים החשובים מאוד בחינוכם של הילדים זו האמא של הילדים, המסירות נפש של האמא של הילדים, ההקפדה שלה והחשיבות שלה שהילדים שלה יהיו בני תורה, והיא מראה שזה השאיפות שלה בחיים. גם סיפר ראש שיבה אחד, דבר מעניין מאוד, אני חושב שכדאי אולי ללמוד ממנו מוסר גדול. סיפר את זה הרב יצחק זילברשטיין. דבר נפלא, אני חושב שהוא מוסר גדול להרבה נשים צדקניות שזוכות לגדל בעלים של תורה וגם בנים של תורה. סיפר ראש הישיבה, מספר לרב זילברשטיין, שהוא התחתן ברוך השם, בחורה צדיקה, יראת השם, והתגדל ברוך השם, היא דאגה שהוא יתעלה בלימוד התורה, יעלה בלימוד התורה, וכך עד שהוא נעשה לראש ישיבה מצליח מאוד. להיות ראש ישיבה זה לא דבר של מה בכך. זה צריך הרבה עמל התורה, זה צריך הרבה מסירות נפש לתורה, צריך הרבה אהבת הבריות, וברוך השם, התעלה, והפך לראש ישיבה. הוא מספר לרב זילברשטיין דבר מעניין, הוא אומר לו, תראה כבוד הרב, לפני כמה זמן, אני נוסע עם אשתי באוטו לתחנת דלק. והנה בתחנת הדלק, המתדלק ממלא את הטנק דלק. אשתי אומרת לי, אתה רואה את המתדלק הזה? הבחור הזה, לפני שנפגשתי איתך, הציעו לי אותו. ונפגשתי איתו, ובסופו של דבר, לא המשכנו את הפגישות. וברוך השם, אני היום אשתו של ראש ישיבה, ולא אשתו של מתדלק. אומר לבעלה ראש הישיבה, את יודעת, אם היית מתחתנת איתו, הוא היה ראש ישיבה, ואני הייתי מתדלק. כי כל המסירות נפש, כל הכוחות, כל העוצמות שקיבלתי, מאז שהתחתנתי, הרבה היה בזכותך. את זאת שזכית כל הזמן לדחוף אותי, לא לתת לי מנוח, כל הזמן להראות את החשיבות של התורה, ולכן אני היום ראש ישיבה. אבל אין לי ספק, הוא אמר לה, שאם היית מתחתנת עם המתדלק הזה, הוא היה היום ראש ישיבה. יש לך עוצמות מיוחדות שבהן את יכולה לרומם את האדם שיגיע לפסגות. ואני זכיתי שאת הבאת אותי לאן שאני הגעתי. בפעמים אנחנו שואלים בעצם, באמת, איך זוכים לגדל בנים תלמידי חכמים? אחד מגדולי ישראל, שכולם מכירים אותו, זה הרב קנימן, ראש ישיבת פונוביץ', שזכה להקים ישיבה ל1,000 בחורים. דרך אגב, בתחילה שהוא הקים את הישיבה, היו לו בסך הכל 6 תלמידים. וכשהוא תכנן את בית המדרש ל1,000 תלמידים, חשבו שזה מוראות השואה שהשפיעו עליו. איך נגיע ל1,000, ריבונו של עולם? יש לך 6 תלמידים, יהפכו ל-20, 30, 50, אולי נגיע ל-100. אבל לעשות, תכנן ישיבה ל-1,000 תלמידים לא שייך. אבל הוא בדרך שלו. ושאלו אותו, הרב קנימן, איך זכית להגיע לאן שהגעת? להיות ראש שיבת פונוביץ', כל אופן, זה ראש שיבה שברוך השם, אחת הישיבות החזקות, מכל הישיבות בארץ ובעולם, ולעמוד בראשה צריך זכויות. ושאלו אותו, איך זכית להגיע לדבר הזה? ואז הוא אמר, אני חושב שהזכות שלי לעמוד בראש ישיבת פונוביץ' היא בזכות של אמא שלי. אמא שלי, אני חושב שמה שהיא הקרינה, מה שהיא מסרה את נפשה, זה מה שדחף אותי. ויש איזה סיפור, הוא אומר, איזה אירוע שקרה כשהיינו ילדים, שהדמות שלה, של האימא שלנו, היא זו שהביאה אותנו לאן שהגעתי היום. מספר הרב קנמן, שהוא כשהוא בצעירותו, אז שם היו שלגים, שם היה קור אימים, 30, 40 מעלות מתחת האפס, היה קשה מאוד. הם היו שישה ילדים, שישה בנים, והיו צריכים ללכת בבוקר לתלמוד תורה. באחד הימים אי אפשר היה ללכת לתלמוד תורה. אי אפשר היה ללכת לתלמוד תורה. כיוון שהיו שלגים עזים, היה קור אימים. ולנו במשפחה, מרב נימן, היה סך הכל מעיל אחד וזוג מגפיים אחד. לא היה מה שיש היום. היום כל ילד יש לו את המעיל שלו, את המגפיים שלו, אבל אז לא היה כך. אז היה סך הכל אחד. עכשיו בדרך כלל, כשיש אפשרות לא ללכת, לפעמים ילד שמח, אמא תני לו שהוא ילך, עם המעיל והמגפיים. אבל כאן דבר מעניין. כל הילדים רצו ללכת באותו יום לתלמוד תורה. זה היה לו סיום מסכת. זה היה לו כאן פתיחת משניות. כאן התחילו חומש עם רשי. אף ילד לא רצה לוותר על ההליכה לתלמוד תורה. אבל אי אפשר ללכת לשם בלי מעיל ומגפיים. אבל אי אפשר לקחת ילד אחד עם מעיל ומגפיים, וחמישה ילכו ככה עם חולצות. בלתי אפשרי לחלוטין. אבל אומר הרב קנמן, מה עשתה אמא שלנו הצדקת? אמא שלנו הצדקת לא ויתרה. אמא שלנו הצדקת החליטה שהיא רוצה שכל השישה ילכו היום לתלמוד תורה. אבל אם ילכו באופן הרגיל, יקבלו דלקת ריאות, יהיו חולים. לא יכול להחזיק מעמד אחרי קור כזה של 30 מעלות מתחת האפס. אבל מה עשתה אמא הצדקת? היא החליטה לקום מוקדם בבוקר ולהעיר את הבן הבכור הגדול. לקחת אותו כבר בשש בבוקר לכיוון התלמוד תורה, עם המעיל והמגפיים, להגיע לשם, לחזור עם המגפיים, וכך לקחת את הילד השני. אבל הוא מספר הרב קנמן, כשאימא שלנו לקחה אותנו לתלמוד תורה, איזה שלגים היו, אי אפשר היה ללכת. למרות המגפיים והמעיל היה קשה. אימא שלי החליקה כמה פעמים, נחבלה ברגליה, נחבלה בפניה. כבר אמרתי לה, תראי אימא, אולי נוותר היום, אי אפשר. אי אפשר שנלך כל הילדים. היא אמרה, לא. מאוד חשוב לי שכל ילד וילד היום יגיע לתלמוד תורה ולא נאבד אפילו יום אחד. ואומר הרב קנמן, אני לא אשכח את ההליכה הזאת. אני לא אשכח את ההליכה הזאת עם אמא. אני לא אשכח. אנחנו הולכים בדרכנו, ואמא ממש באפיסת כוחות, ואני גם כן בקושי רץ, בקושי הולך. היא מגיעה לתלמוד תורה, היא אומרת לי, בוא תוריד את הנעליים, תוריד את המגפיים, וכך היא חוזרת, האמא, ולקחת את הילד השני. כל דרך הייתה 10 דקות, רבע שעה, כל כיוון. יודע מה זה ללכת 6 פעמים, הלוך וחזור, שלגים שאינם פוסקים, נפילות. אני רואה שיש לה דם ברגליים, היא נחבלה עם שריטות בפנים, אבל היא לא מוותרת. איזה אישה צדיקה. איזה אימא יריעת שמיים. כל אימא אחרת רגילה, מן השורה. תגיד, ילדים, היום בלתי אפשרי ללכת. גם אני רוצה שתלכו ללמוד תורה. אבל על היום זה בלתי אפשרי. אי אפשר ללכת. כשאנחנו נמצאים בגשמים כאלה, שלגים כאלה, אני רוצה מאוד שתלכו. אבל במצב שנוצר, בלתי אפשרי. ולכן, היום נשאר בבית, כל אחד יפתח ספר, ייקח משנה, ייקח סיפור, ייקח ספר מוסר, כן? ילמד בבית, לא לבטל את הזמן, ובעזרת השם, עוד יום יומיים, כשככה ירדו השלגים, יהיה יותר רגיעה, נוכל ללכת. אבל זה לא הייתה אמא שלנו. אמא שלי, את המסירות נפש הזאת, היא לא ויתרה עליה. אמא שלי החליטה לקחת הלוך וחזור, פעם אחר פעם. ואני נגד עיניי, כל הזמן כשיש לי קושי בהקמת ישיבת פונוביץ', והיו קשיים רבים שאפילו לשלוח כסף, לשלוח בול, למטרמים לא היה לי. רציתי לשלוח מכתב לאחד התורמים. אני צריך כסף לבול, לא היה לי. עד שביקשתי ממנו מישהו שייתן לי כסף לשני בולים. אבל אומר הרב מפונוביץ' הרב קהנמן, הוא אומר, אני מקבל כל הזמן כוחות. כשאני רואה את המסירות הזאת של אמא שלי, זה נוסח בי כוח מחדש. באמת, בזכות נשים צדקניות, אישה זוכה לגדל בנים בני תורה, היא זוכה שבעלה יהיה צדיק, זה בזכות אישה כשרה עושה רצון בעלה. מה פירוש? איזו אישה כשרה? שהיא מנתבת את כל הכוחות שבעלה לא יופרע מלימודו בלימוד התורה. מה הכוח של האישה? זה שהאישה מבינה שאני בעצם לא מוותרת על זה שבעלי ילמד תורה. ולכן אמר הרב קהנמן, זה מה שאני זוכר. מה הביא אותי לאן שהביא אותי? זה המסירות נפש של אמא שלי. ובאמת, היום לזכות לגדל בנים בעת התורה, צריכים גם להיות, ברוך השם, רבנים שיודעים לנווט את הדרך. הדור שלנו לא פשוט. הדור שלנו לא קל. בעידן המכשירים, בעידן המותרות, בעידן מה שקורה בחוץ, לא פשוט היום בדור שלנו לזכות לגדל, לחנך בנים בני תורה, תלמידים בני תורה. ויש חשיבות לאין ארוך, הרבה תלוי במלמד. הרבה תלוי במשגיח, הרבה תלוי בראש הישיבה, שהרבה פעמים יכולים לאבד ילד על דבר קטן. הרב ניימן, הוא היה ראש ישיבת אור ישראל פתח תקווה, אחת הישיבות החזקות מאוד, שעד היום ברוך השם שכל התלמידים שלומדים שם, שכל אחד שמגיע להתקבל לישיבה הזאת, וברוך השם גם זוכה אחרי זה לקבל קלה נאה וחסודה, וגם מתגמילים אותו ברוך השם בתורה שהוא למד. הרב ניימן, מספר הרב שטרן, שהרב ניימן יום אחד הולך ברחוב, והוא רואה שבשעת הסדר, אחד התלמידים שלו הולך ברחוב בשעת הסדר. הוא הולך, הם הולכים אחד מול השני. אין לו ברירה, אין לו לאן לברוח. הוא מגיע לרב ניימן, הרב שואל אותו, לאן אתה הולך? הוא אומר לו, הרב, אני הולך לראות סרט. איפה? יש קולנוע בפתח תקווה, אני הולך לראות סרט. מה צריך משגיח, ראש ישיבה, בעת כזאת לעשות? להגיד לבחור, קח את החפצים שלך, תארוז אותם, ולהתראות. מקומך לא איתנו, לא בישיבה. אתה לא תוכל יותר ללמוד כאן. אבל ניימן, מה אומר לו? זה לא תאמינו למשמע אוזניכם. אומר לו הרב ניימן, תראה, בקור הזה, אתה הולך עם חולצה כל כך דקה, הישיבה קרובה, גש לחדר, לך תחליף, שים סוודר, שים אליך איזה מעיל, אתה תתקרר. אומר לו הרב, אני אפסיד את ההתחלה של הסה, אני אפסיד. אמר לו הרב ניימן, אני יודע שיש הצגה ראשונה, ואחרי זה פעם שנייה, סרט שני. אז תלך לשני. שמעתם? מה אומר הרב ניימן? ראש ישיבה, באור ישראל, אומר לבחור, קח סוודר, כדי שלא תתקרר, וכדי שאתה תוכל לראות את הסרט בנחת, כי אחרי זה תהיה חולה. מי יכול להגיד דבר כזה? איזה כוחות צריך כדי להגיד דבר כזה? שאלו כל ראש ישיבה כמעט. אומר לו, הדלת, אתה רואה את הדלת? חד כיווני. אותו בחור חוזר לישיבה, לוקח סוודר, לוקח מעיל, והולך להצגה השנייה. ואחרי שהוא חוזר משם, בחצות הלילה, הוא פוגש את החבר של החדר, והוא אמר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה אומר לרב ניימן שאתה הולך לראות סרט? תגיד לי, אתה נורמלי? היית מוצא משהו? אין, אתה יכול להתחיל לארוז את הדברים שלך. לא נראה לי שהרב ישאיר אותך בישיבה. ואז הוא אומר לו, אתה יודע. מחשבה לאחור אני אומר, איזה טעות עשיתי. איך לא חשבתי על זה? איך אמרתי לו שאני הולך לסרט? ומה הרב אומר לי גם, לך קח סוודר. אבל איזה שטות של החיים שלי עשיתי. יודעים מה זה לעזוב את ישיבת אור ישראל? יודעים מה זה הישיבה החזקה הזאת לאבד במקום? עשרות בחורים מתדפקים על דלתותיה כדי להיכנס. ואני בשנייה אחת איבדתי את כל עולמי. הרב ניימן, אותו בחור אמר, אין, אני אחכה לבוקר. נראה מה יהיה מחר. אין. הרב ודאי יורה לי את הדרך החוצה. אוי, איזה צער, הוא התחיל לפקוץ. התחיל לפקוט אותו בחור. איך עשיתי את זה? איך עשיתי את זה, ריבונו של עולם? איזה שטות של רגע. איזה שטות של רגע. איך לא חשבתי על העתיד שלי? התחיל לפקוץ. יושב בלילה, בחצות הלילה. יושב בחדרו ובוכה, אומר, ריבונו של עולם, אני מבטיח לך, ריבונו של עולם, שאם בעזרת השם אני אצליח לעבור את המשוכה מחר בבוקר עם הרב נרמן, אני אקדיש את כל כולי לתורה, אני לא אעשה בחיים את טעויות כאלה, ריבונו של עולם, אבל אני יודע, אני לא אוכל לעבור את זה בקלות. אני לא אוכל לעבור את זה בקלות. ומעניין, מספר אותו בחור, לאותו בחור בחדר, אתה יודע, כשבאנו חזרה בדרכנו לישיבה, והרב ניימן הולך איתי בדרך, לישיבה, בהלוך, לפני שהלכתי לסרט, הרב ניימן אומר לי, תשמע, תגיד לי, מה אתה נראה לך? אתה תלך לסרט ותישאר בישיבה? מה נראה לך? הוא עושה לבית המדרש. לא. הרב ניימן לא אמר לי את זה. מה אמר לי הרב ניימן? הרב ניימן כל הדרך חזרה דיבר איתי בלימוד. הוא בכלל לא הזכיר את הבעיה של הסרט. הוא בכלל לא הזכיר את הבעיה של בית המדרש. הוא לא הזכיר אותה בכלל, הרב ניימן. כל הדרך הוא מדבר איתי על המהלך שאנחנו לומדים בשיעור. אבל כל השאלה זה מה יהיה מחר בבוקר. מה יהיה מחר בבוקר? מספר אותו בחור, אחד הבוקר, הגיע לתפילה מוקדם, אחרי שבלילה ככה בקושי הוא ישן, הוא התפלל, הרב ניימן היה בתפילה, והוא ציפה שאחרי התפילה הרב ניימן יקרא לו, ויגיד לו, תשמע, בחור שהולך לסרט בזמן הסדר, בערב, מקומו לא איתנו. מקומו לא איתנו. הייתי בטוח שזה מה שהרב ניימן יגיד לי. מספר למחרת אחרי התפילה, יורד לחדר האוכל, מתחיל הסדר, והוא מחכה שמישהו יקרא לו לרב ניימן, למשרד, כדי לבשר לו שזה היום האחרון שלו בישיבה. אבל הרב ניימן לא קורא לו. הרב ניימן פוגש לו בית המדרש, והרב ניימן מדבר איתו בלימוד. הרב ניימן מדבר איתו בלימוד. והרב ניימן השאיר אותו בישיבה, ולא הזכיר לו לו במילה אחת, ולו בפעם אחת, שאתמול בערב הוא היה בסרט בזמן הסדר. נדירים, אפשר לומר, לא פשוט להגיע לגדולה כזאת. למה רב שך אמר שכדי להוציא בחור מהישיבה, צריך לראות אם הוא מקלקל. אם בחור מקלקל, הרב שך אין מה להשאיר אותו בישיבה. אם הוא לא לומד, משהו אחר. כל עוד הוא לא מקלקל את האחרים, הוא יכול להישאר בישיבה. אבל אם הבחור מקלקל את האחרים, אין מקומו בישיבה. אותו בחור המשיך את הישיבה, ברוך השם, התעלה והתעלה והתעלה, וברוך השם זכה להיות אחר כך אחד מראשי הישיבות החשובים בארץ. בואו נתאר לעצמנו, מה היה קורה אם הרב ניימן היה זורק אותו מהישיבה? אותו בחור, איפה היה היום? היה ברחובות. בחור שנזרק מהישיבה ורוצה להתקבל לישיבה אחרת, שואלים אותו מאיפה באת? כשעושים בירור ורואים שהוא נזרק מהישיבה כי הוא הלך לסרט, איזו ישיבה תפתח לו את דלתיה, את שעריה? לא בקלות. אבל הרב ניימן ברוב חוכמתו, הוא קרא את המפה. הוא ראה את העתיד של הבחור הזה. הוא ידע שגם יש נפילות לבחורים. יש בחורים שהם נופלים, מה לעשות? יש נפילה. אבל האם בנפילה הזאת נגמור את כל חייו? צריך לזכור שיש גם הורים לבחור הזה. יש לו אבא ואמא. יש לו עתיד. האם אנחנו על מעידה אחת שעשה אותו בחור, אנחנו נזרוק אותו לחלוטין? מה אחרי זה, אחרי 120 שנה, יראו לראש הישיבה, תראה את הבחור הזה היום. תראה, אתה יודע שהוא יכל להיות ראש ישיבה? זה ראש ישיבה, הלך לסרט. זה על חשבון הלימודי, זה מקלקל אחרים, זה יכול להיות ראש ישיבה? כן. אם היית נוהג איתו אחרת, תראה מה יוצא ממנו. כמובן, כל מקרה לגופו, ודאי שכל אחד, ודאי, כל ראשי הישיבות והמשגיחים, ודאי עושים את המאמצים החשובים, חס וחלילה, לא לזרוק בנקל. כשבא איזה משגיח לרב שלמה זלמן אורח ושאל אותו, כבוד הרב, יש לי בחור שאני כבר לא יכול להשאיר אותו בתלמוד תורה, לא יכול. אני רק מבקש את האישור של הרב. שואל אותו הרב, מה שם אמא שלו? מה, לא התפללת על הילד? שואל אותו הרב, אורח, קראת עליו תהילים? לא הזכרת את שם אמא שלו בתפילה? שמת עליו יום אחד? המשגיח הזה ראה שהוא בכלל לא בכיוון של מה שהרב אוירבך רוצה. ולכן אמר לו הרב אוירבך, תשאיר אותו בישיבה. אנחנו רואים הרבה פעמים שצריך מאוד זהירות. אנחנו עוסקים בנשמות. שמדובר בילדים, אנחנו עוסקים בנשמות, לא בחפצים, לא בחומריות. שאם חס וחלילה מחליטים על גורלו של ילד אחד, מחליטים עליו שכאן אנחנו חותכים את עולמו, זהו. הילד הזה מיד מתדרדר. מי שמתדרדר כמעט אין לו דרך חזרה. בחור שנופל, שיוצא מהישיבה, מתי הוא קם למחרת? 11 בבוקר. אחרי זה הוא לא יכול לישון בערב ב-8. הוא מחפש חבורה להסתובב איתה בערבים עד 2-3 בבוקר. ושוב למחרת ב-11. וכך הוא מאבד את החיים שלו. ואחרי זה הולך להיות איזה משהו. מי תהיה הקלה שלו? צריך הרבה סבלנות, הרבה אורך רוח. היום במיוחד, כדי להבין שבנקל אפשר ליפול למעוד, ולא להחליט במחי יד ברגע אחד. צריך לראות מה יהיה העתיד של אותו אחד אם יזרוק אותו. מה יהיה העתיד שלו? אמא שלו אחרי זה יכולה ללכת לעבודה רגיל? אמא שלו יכולה לישון בלילות? אבא שלו, אם הוא אברך, יכול ללכת לכל ללמוד רגיל כשהבן שלו קם ב-11? מי יכול? לכן תמיד צריך לראות, ברוך השם, בדור שלנו, הרבה משגיחים, הם מלמדים, ברוך השם, הם יודעים את הקשיים האלה. יודעים גם את הדרכים להתמודד בניסיונות האלה. ולא בנקל, ודאי לא בנקל, לקחת ילד, לקחת בחור ישיבה, ולגמור לו את החיים. זה המשפט. גמור לו את החיים. זהו, הוא סיים את חייו. בגיל 15, בגיל 16, שהייתה החלטה במחי יד להוציא אותו. אני מכיר משפחה, 3 בנים, 3 צדיקים. איך הם לומדים? איזה יראת שמיים, איזה יראת שמיים. איזה כיבוד אב ואם יש להם. משהו נדיר. לומדים בישיבות 3. אחד הבנים נשאר בזמן הסדר בחדר ושיחק עם חברו בזמן הסדר. המשגיח שחיפש אותו הלך לפנימיה. מצא אותו משחק ב-11 בחדר. ויכול להיות שזה לא היה המקרה הראשון, לא היה המקרה השני והשלישי. והחליט להוציא אותו מהישיבה. אבא שלו ניגש אליי. אמר לי הרב, אין לי יום ואין לי לילה. אתה מכיר את הבן שלי? בסדר, היה בחדר. לא היה בסדר. לא עכשיו בן 17. לאיפה הוא ילך? לאיפה הוא ילך, הרב? איפה הוא ילך? זה לא עשה איזה עבירה חמורה, לקח איזה מכשיר, וזה לא. סירק בחדר. ששבש. עם חבר. פעמיים, 3, יכול להיות. הרב החליט, סופית אני. דיברתי עם הרב. קשרתי אליו. אמרתי לו, הרב, אין ספק שהוא עשה מעשה שלא יעשה בזמן הסדר, להיות בחדר. אמרתי לו, הרב, אני עצמי מנהל תלמוד תורה. אנחנו צריכים היום יותר אורך רוח. כי הילד הזה, אם יצא מהישיבה בגיל 17, אין לו לאן ללכת. אין לו לאן ללכת. ולכן אני מבקש עוד סבלנות בשבילו. עוד ערך אפיים בשבילו. הרב לא היה מוכן לשמוע אותי. אמר לי, טוב, אני שומע כזה בקצרה, ככה, דקה, אני אחליט. אמרתי לו, הרב, אני מאוד מבקש לא לזרוק אותו מהישיבה, להשאיר אותו בישיבה, הוא נמצא בתוך חממה של תורה, הוא נמצא בתוך מקום של תורה, אז הוא מעד, הוא נפל, וגם לא עשה איזה עבירה חמורה, ודאי שזה להיות בסדר בזמן, בחדר, ודאי שזה לא בסדר, אבל זה לא אחד שחילל שבת, אחד של... לקח מכשיר והראה דברים אסורים, עם חבורה בחדר. לא זה מדובר. שיחק 6 בחדר. נכון, לא צריך לעשות את זה, ודאי שלא. אבל על זה עדיין לא לזרוק מהישיבה. אחרי שבוע מתקשר אליי אבא בוכה. אבא בוכה. והאימא. הרב, תציל אותנו. הרב, אנחנו כבר שבוע לא ישנים, הוא זרק אותו. הרב, הוא זרק אותו. התחננו אליו, התחננו אליו, התחננו אליו. הרב, הוא לא מוכן לשמוע. אמר לי, לא, אחרי נמדו ממנו. בסדר, מה עשה בגדול? לא היה מוכן לשמוע. תראה, בחור הזה יצא החוצה מהישיבה, יצא לעבודה, יצא מה לצבוע בתים. מה יצא? מה הלך לעשות? הלך לעבוד עם צבאי. ואחרי שהוא יצא מהישיבה, הבן השני בעקבותיו יצא אחרי כמה חודשים. הבן השני שהיה שקוע בישיבה בלימוד, אבל זה שהראה לו, יש עכשיו עולם אחר, אני עובד, מרוויח כסף. שמע, אתה יודע, אני עושה עכשיו ברוך השם חבילות. הבן השני עזב את הישיבה. כמה בחו האבא והאימא. ולצערנו, גם הבן השלישי עזב את הישיבה. ושלושתם בעבודות מזדמנות. היום מתוכם שניים עובדים, צבאי, ככה דברים כאלה, והשלישי בכלל עזב את הדת, את התורה. נהיה חילוני גמור. בנו של עולם, שאנחנו אומרים הרבה פעמים, זה מדובר בין נשמות. צריך זהירות יתירה. אבל, ברוך השם, יש כאלה שיודעים להבין את נפש הילד. כזה היה רבי אריה לוין. הוא היה מנהל תלמוד תורה בירושלים. רבי אריה לוין. והתלמוד תורה שלו, של רבי אריה לוין, היה ילד אחד שהיה חלקים את המנה, אחרי שהטבחית מביאה את המגש, המנה האחרונה הייתה פודינג. הוא קיבל את המנה, את העוף, את המרק, הפודינג. אחד. הלך עשה אחרי זה עוד סיבוב, רצה פודינג. אמרה לו, שושנה טבחית, משה, כבר קיבלת פודינג אחד. אין אחרים. שיגע אותה, מנה שנייה, הביאה לו פעם שנייה. אכל את הפודינג הזה, אבל הוא לא הסתפק. בא פעם שלישית אל הטבחית. אבל אני רוצה פודינג. אבל תשמע, קיבלת פעמיים. פעם שלישית לא יקום ולא יהיה. לא יישאר לאחרים. אני רוצה פודינג. לא נתנה לו. לא נתנה לו. היא החזיקה את המקש ביד. הוא נתן מכה מלמטה. העיף לה את כל המגש לתקרה. כל המגש עם הפודינג נפל לרצפה. אמרה לו, זה היום האחרון שלך כאן בתלמוד תורה, רבי אריה לוין, אני עכשיו הולך לספר לו את זה. אתה תראה מה יהיה איתך, אתה לא מתבייש? קיבלת שני פודינגים ואתה עכשיו אותה שלישי? הלכת לי את המגש? צרחות, צעקות. הלכה וסיפרה לרבי אריה לוין. בואו תראו דוגמה, ברוך השם. מי היה רבי אריה לוין? מי היה רבי אריה לוין, ברוך השם? שהיה, שברוך השם ידע לנווט, לנווט את העניין הזה של חינוך הילדים. רבי אריה לוין, למחרת קורא לו לחדר, למשרד. קורא לבחור הזה למשרד למחרת, ואומר לו, תגיד לי, אני הבנתי מהטבחית שאתה מאוד אוהב פודינג. נכון. ולכן הבאתי לך קערה מלאה בפודינג, ואני רוצה שתאכל אותה. הבנתם מה אמר רבי אריה לוין? לא אמר לו, קח את החפצים שלך, תארוז אותם. רבי חיים מוולוז'ין, חושב שהוא חי לפני אולי 160-170 שנה, הוא כתב כך, דבר נפלא, ואני חושב שהוא דבר שראוי מאוד למחנכים, בדור הזה אין מדברים קשות עם הילדים. מי שמדבר קשות עם הילדים לא יעסוק בחינוך. שמעתם מה כתב רבי חיים מוולוז'ין לפני 170 שנה? הוא אומר בדור הזה, מתי? לפני 170 שנה. הוא ראה את מה שיהיה היום. הוא כתב, בדור הזה אין מדברים קשות עם הילדים. מי שאינו יודע לדבר רכות עם הילדים, לא יעסוק בחינוך. הרב זילברשטיין עצמו כותב, שבדור שלנו, תמיד אנחנו אומרים שמאל דוחה וימין מקרבת. כותב הרב זילברשטיין, בדור שלנו אין שמאל דוחה. בדור שלנו יש רק ימין מקרבת. אין שמאל דוחה. צריך לדעת, ברגע שיש שמאל דוחה, אותו אחד יכול ליפול. אותו אחד יכול ליפול. מי לנו כהרמב״ם? רבי משה בן מימון, שהוא היה ילד, ההורים שלו לא יכלו להחזיק אותו. שלחו אותו בגיל 5 לסבא ולסבתא לגדול אצלם. בגיל 5. על מי הרמב״ם? רבי משה בן מימון שהיה ילד. לא יכלו להחזיק אותו ההורים, שלחו אותו לסבא ולסבתא. אבל שם הוא עשה גם כן צרות. אמרה הסבתא, אין, אם הוא נשאר פה, אני לא יכולה איתו יותר. אין. הוא שמע את זה, קפץ מהחלון, ברח מהבית, והלך ללמוד אצל הרבי מיגש עד גיל 18. ואחרי זה הפך למה שהפך הרמב״ם. ראו מה זה. לא יכלו להחזיק אותו. אי אפשר היה להחזיק אותו. אז הוא הפך למה שהוא הפך, ברוך השם, בזכות זה שאחרי זה הכירו בגדולה שלו, וכיוונו אותו נכון, הגיע לנו רבי משה בן מימון. אז שנבין, הרבה פעמים אנחנו עוסקים בשאלות חינוכיות, הרבה פעמים נשאלים, רוצים לפעמים להוציא ילד מהתלמוד תורה, בחור מהישיבה, הוא לא מתאים, אך לא נראה לו שהוא יכול להחזיק על מעמד, אבל שנדע, שנדע, אסור שתהיה אצבע קלה על ההדק. מי יודע אם אותו אחד יכול להיות גדול בתורה? גדולי ישראל, גדולי ישראל. אם ניקח רבים מהם בקטנותם, אף אחד לא גאון מהם בתורה. כשהמשנה באבות מונה, ממחת קניינים התורה נקנץ. ממחת במיעוט שינה, במיעוט תענוג. יש ממחת קניינים שהתורה נקנית. המשנה בפרקי אבות. אבל אין אף קניין אחד. המשנה לא מונה שאחד מקנייני התורה זה כישרון. אחד מקנייני התורה זה גאונות. לא. המשנה לא מונה את זה. לא. בענווה. לכן כאשר אנחנו רוצים היום בדור שלנו לזכות, ברוך השם, לגדל ילדים בני תורה, הרבה כמו שאמרנו, תלוי באמת במחנכים, תלוי הרבה באמא, תלוי הרבה באבא, תלוי הרבה במסירות נפש, ואולי הדבר החזק מכל שאנחנו יכולים להגיד עליו שהוא באמת משפיע מאוד, זה הדוגמה האישית, שהילד רואה את אבא שלו לומד תורה. היה פעם, באמת, זה דבר שהוא מחזק מאוד. אתם יודעים שהרבה יהודים היום שעובדים לפרנסתם, אדם לא יכול להיות כל היום בכולל שכאלה, הוא עובד מהבוקר עד הערב. אבל בסדר, קובעים עיתים לתורה. צריך שאדם יקבע עיתים לתורה, כדי שהבן או הבת יראו את אבא שלהם לומד תורה. היה יהודי אחד שברוך השם היה הולך כל יום ללמוד משמונה עד תשע. היה לומד תורה בערב, שיעור דף יומי משמונה עד תשע. אבל מה הייתה הבעיה? הוא היה מגיע לבית המדרש, שמונה וחמישה, הוא היה נרדם. בשעה תשע זה שלידו, נותן לו כזה מכה בכתף. אומר לו רבי משה, רבי חנניה בן עקשיא אומר, קום, קום, עוד חמש דקות יש קדיש. תגיד קדיש, על אבא שלך. טוב, הרב שם לב, זה כל יום בא לשיעור שלי, כל יום נרדם משמונה עד תשע. מה, יש בזה תועלת או אין בזה תועלת? זו השאלה. אדם שבא לשיעור משמונה עד תשע, יושב בית המדרש, יש תועלת בזה שהוא ישן שעה? הוא היה עדיף שישן בבית. הרב קרא לו, אמר לו, תשמע. תשמע רבי משה, אתה כל יום בא לשיעור. אני שם לב, אתה מגיע בשמונה. שמונה וחמישה, אתה מוריד את הראש. חמישה לתשע, אם רבי יעקב שיושב לידך לא מאיר אותך, אתה נשאר כאן עד הנץ. יש לי עצה בשבילך. חבוד, מה העצה? לא תראה. אני את אותו שיעור נותן שעה לפני התפילה. בוא תשאר כמו בן אדם. תקום ערני, שעה לפני התפילה, בעזרת השם, תלמד, תהיה ערני. אמר לו, זה רעיון, אני אתייעץ עם אשתי. למחרת הוא חוזר, כרגיל, שמונה וחמישה, הוא יורד, מוריד את הראש, עד השעה תשע, זה מאיר אותו, רבי חנניה בן עקשיא. אומר לו הרב, נו, מה החלטת עם אשתך? הוא אומר לו, כבוד הרב, אנחנו ממשיכים באותה תוכנית. מה זה באותה תוכנית? אני בא בשמונה עד תשע, לא בבוקר. אומר לו, למה? אומר לו, כבוד הרב, אני אסביר לך. תראה, אני בערב שאני בא הביתה, אני בא סחוט, ערום, אין לי כוחות. אני אפילו בבית, כשאני אוכל ארוחת ערב, ברכת המזון אני ארדם. אבל ברבע לשמונה, אני אומר לילדים שלי, אבא הולך ללמוד תורה. ילדים שלי יודעים, אבא שלהם הולך בשמונה עד תשע ללמוד תורה. אבל אם אני אלך בבוקר בשעה חמש, אני אבוא לשיעור, אף ילד לא יראה אותי הולך ללמוד תורה. הם ידעו שאבא הלך בבוקר לעבודה, ואבא חזר בערב מהעבודה. אני רוצה שהילדים שלי ישמעו באוזנם, שהילדים ישמעו, אבא הלך ללמוד תורה. צריך שאבא יראה לילדים שהוא לומד תורה, שהילד ידע, וגם שאבא ילמד בביתו, שאבא צריך בבית ללמוד תורה, שהילד יראה את אבא שלו לומד תורה. צריכים לראות את המסירות הנפש שאבא לומד תורה. לכן אמרנו, צריכים מסירות נפש ללימוד תורה. גם של האבא וגם שהאימא. איך האימא תעשה מסירות נפש? שהאימא תפנה את בעלה מהטרדות שלו כדי שיהיה לו כוחות בחשק ללמוד תורה. היא תעשה את הסידורים שהיא יכולה לעשות כדי שאבא ישב וילמד תורה, שאבא לא יהיה טרוד. ואולי מסירות נפש ללימוד תורה, זה נוכל ללמוד באימא של הרב אלישיב. באימא של הרב אלישיב ובעלה, 16 שנה לא היה להם ילדים. יודעים מה זה זוג ש16 שנים אין להם ילדים? איזה לחץ זה? עד שבסופו של דבר, הם אספו כסף כדי ללכת לאיזה פרופסור גדול מאוד, שיצא לו שם עולמי, ברוך השם, שהרבה נשים עקרות, זכו לפרי בטן. הם אספו ולוו ואספו ולוו ואספו, והלכו לפרופסור הזה. הוא גם מטפל עם כל מיני עשבים, כל מיני צמחי מרפא, בעל שם עולמי שלקח חצי שנה לקבוע תור אצלו. והגיעו אליו, ואת הבדיקות שהיה צריך לעשות, ואמר להם שהוא ישלח להם את התשובה בדואר. טוב, הם חזרו למקומם, אבא של הרב אלישי, ואשתו, ברוך השם, והנה, מגיע המכתב מהרופא. פעם זה לא היה כמו שהיום, אתה הולך לרופא, אתה נוסע 10 דקות, 15 באוטו, קובע לך אותו, לא, פעם זה היה, היה כרכרות כדי להגיע לרופא. אז היה שולחים תשובה בדואר. הרופא כתב בתשובה, צר לי להודיעכם, כי חבל לכם על הוצאות הממון שתשקיעו בטיפולי פוריות, כי בבדיקות שעשיתי, אין לכם שום סיכוי להביא ילד לעולם. וחבל על הכסף, וחבל על המאמץ. אישה שמקבלת כזה מכתב, ריבונו של עולם, שהיא יותר לא תזכה לשמוע את המילה אמא, לא תזכה לשמוע את המילה אבא. אישה כזאת, היא יכולה עוד לחיות. מי שרשי אומר, מי שאין לו בנים, ילדים חשוב כמת. יש כמה שחשובים כמת. אחד זה עיוור, אחד שאין לו בנים, ואחד זה אני. מי שאין לו ילדים, מי שלא שומע את המילה אמא, את המילה אבא, מי שלא מגדל ילדים בעולם הזה, חשוב כמת. היא קוראה את המכתב, וזה היה אחרי שהיא סיימה את כל ספר התהילים בדמעות. והיא קוראה את המכתב, והיא רואה במכתב, חוזרת עליו עוד הפעם, שכתוב שם, צר לי להודיעכם, כי בבדיקות שעשינו, אין לכם שום סיכוי להביא ילד לעולם. שום סיכוי. שום סיכוי. היא פרצה בבכי, אבל כיוון שבעלה, בעלי שם שבו והחלמה, היה לומד בחדר גמרא, היא לא רצתה לבכות שהוא ישמע את הבכי, כי אז זה יפסיק אותו מלימודו. מה היא עשתה? היא יצאה חוצה וריצה לחצר, היא לא יכלה להתאפק מהבכי שלה. היה שם רפת כזאת. ושם היא עמדה בצד, והתייבחה בבכי, בכי קורע לב. אישה שיודעת, זהו. היא סתם הגולל. היא לא תזכה לילדים בעולם הזה. מה, כמה אמא מוכנה לעשות, לסבול איסורים, טיפולים, אישה מוכנה לסבול. מכיר אישה שעברה 23 שנה טיפולי פוריות. 23 שנים עברה טיפולי פוריות ונולד לילד אחד. תארו לכם כאן, היא שמעה את הדבר הזה, אבל היא אמרה, אני אבכה בבית. הוא עכשיו באמצע לימוד הגמרא שלו. איך אני אפריע לו? לכן היא הלכה ליד הרפת. לקחה את ספר התהילים, והתייבחה בבכי, וקרא שיר המעלות, ממעמקים קראתיך השם, השם שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. איזה דמעות. אישה שיודעת, זהו. זה מדובר בפרופסור בעל שם עולמי, אדם שמנוסה בענייני, אדם שעשה את הבדיקות ואמר, צר לי להודיעכם, אין לכם סיכוי לילדים, חבל לאבד ממון. זאת אומרת, בוא נעשה ניסיונות. אבל הוא מהניסיון שלו יודע שכאן אין מה לנסות. כאן אין מה לעשות ניסיונות. בנו של עולם, איזה צער. איזה צער. בעלה, בעלי שם שבו והחלמה, היה לומד גמרא, אחרי שעתיים, הגיע זמן מנחה, סגר את הגמרא, לפני שהוא הלך לבית הכנסת, רצה להגיד לאשתו שהוא הולך למנחה, הוא רואה שהיא לא כאן. הוא יוצא החוצה, הוא רואה אותה בחצר. כולה דומעת. עם הספר התהילים ביד, היא מחזיקה איזה משהו ביד. הוא אומר לה, מה קרה? למה את בחרה בחוץ שם, בקור? היא לא רצתה אותך להגיד לו. הוא אמר לה, מה קרה? למה את בוכה? היא אמרה לו, היום הגיע המכתב מהפרופסור. כי המכתב בפרופסור. מה כתב הפרופסור? פרופסור כתב שחבל לכם להשקיע עוד ממון, אין לכם שום סיכוי לזכות לילד. וחבל על המאמצים וחבל על הממון. אז למה את בחוץ? שואלת, למה את ברפת? למה את לא באה בתוך הבית? היא אמרה לו, אני לא רציתי להפסיק אותך מלימודך. מה? מקרה כזה מפסיקים רגע, מה קרה? מה קרה? עכשיו יש הודעה חשובה. בוא תשמע מה קיבלנו. בוא תראה, וואי, בוא תראה, בוא, בוא, בוא שנייה, בוא, עזוב, עזוב הכל. עזוב הכל, בוא. אמר לה בעל, לשם שבוע והחלמה. בזכות זה שאת לא ביטלת אותי מתורה, בזכות זה שאת הלכת החוצה ובכית כדי שאני לא יופרע מלימודי לרגע אחד, הקדוש ברוך הוא ייתן לך ילד שיעיר את העולם. כך אמר לה. והם אחרי זה בלי טיפולים זכו ברב אלישיב. שלום יוסף אלישיב, הרב אלישיב הענק הזה בתורה שזכה לחיות עד גיל 102. אמר לה, בזכות המסירות נפש שלך לתורה, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישאיר אותנו בלי ילדים. אישה שיש לה כזאת אהבת תורה, הקדוש ברוך הוא ימלא את חסרונה. כך הוא אמר לה. והוא לא טעה. והוא לא טעה. ולא רק ילד נולד. מי נולד? נולד הרב אלישיב. המאור של כל העולם. באים אליו מכל העולם לשאול שאלות. מכל העולם. כל העולם. קם כל יום בשעה 2 בלילה, 2:30 בלילה. גם בגיל 90 וגם בגיל 100. לומד תורה. הוא זכה והאיר את העולם. והכל על מה? שאימא שלו עשתה מסירות נפש לתורה. זה מה שאומר חז"ל, בזכות נשים צדקניות, שנדע שאנשים צדקניות הם אלה שבזכותם ניגאל לעתיד לבוא. יש כוח מיוחד שנטע הקדוש ברוך הוא באישה, שבזכות הכוח הזה, הקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה לעם ישראל. זה לא קל לקבל גזרות קשות. אישה רגילה יכולה להתמוטט מדבר כזה. יכולה להתמוטט גם נפשית. נפשית. אבל מי שיש לה אמונה חזקה, שמי שמחליט אם יהיו ילדים או לא ילדים, זה לא הפרופסור. זה הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לו הקדוש ברוך הוא רשות לרופא לרפא. נתן לו הקדוש ברוך הוא. אבל מה תהיה התוצאה הסופית? זה הקדוש ברוך הוא. אני לא עושה את ההשתדלות. ולכן הוא שאמר בתחילת דברנו, אם אנחנו רוצים להקים בית של תורה, אם אנחנו רוצים לזכות בבנים תלמידי חכמים, את צריך לזכור את העניין הזה. אחד הדברים החשובים להקים בית, זה מסירות נפש. מסירות נפש לתורה של האבא. מסירות נפש לתורה של האימא. שהילד יראה את אבא שלו מוסר את נפשו למען התורה, לא מוותר על אף תפילה, לא מוותר על אף שיעור תורה, שהבת תראה את אימא שלה מתפללת, תראה את אימא שלה ברוך השם, שהיא כל הזמן יש לה סדר מסוים, ברוך השם לא מפספסת תפילה, יש לה ספר תהילים בידה לאימא, שלפחות פעם ביום קוראת כמה מזמורים. הילדים רואים את זה. הילדים מצלמים את זה. ולכן, אם כך באמת בעזרת השם, אנחנו נשכיל כל אחד לחנך את ילדיו על הדוגמה האישית. כשיש דוגמה אישית, כשיש אבא שלומד תורה, שהקירות של הבית צריכים לשמוע את האבא לומד תורה, אז ודאי וודאי, גם הילדים גדלים לאור הזה. גם הילדים, יש להם ממי לקחת דוגמה. בעזרת השם, יהי רצון שאנחנו, כמו שאנחנו אומרים בשיר הנפלא הזה, וזכינו לגדל בנים ובני בנים עוסקים בתורה, צריכים הרבה תפילות, בדור שלנו הרבה תפילות, כדי לזכות זכינו ריבונו של עולם לגדל בנים ובני בנים, עם הרבה תפילה, נזכה בעזרת השם גם לישועה.